הכל חי אונליין, 93fm.co.il. גליס מירושלים, השכונות, האנשים, הריחות והקדושה, עם הרב ישראל גליס.
טוב, לילה טוב לכם מירושלים, סיפורי ירושלים. אתכם מירושלים, ישראל גליס, ישראל בן צבי ולברק מנדיאור. כמדי שבוע אנחנו כאן בשעתיים של סיפורים, ומדי פעם אנחנו גם מדברים על דמויות ירושלמיות. והפעם על המקובל האלוקי רבי יהודה פתיה, זכון צדיק לברכה. שבוע לפני הבחירות נדבר על דמות שהוציאה בחוכמה דיבוקים ושידים מאנשים. נשמע על תופעת הדיבוק מפי הרב יצחק בצרי, שליטה, נינו. נשמע פיוטים מפי הרב החזן הפייטן יהודה עובדיה, גם כן נינו של הרב יהודה פתיה. על ההיסטוריה של בית הכנסת מנחת יהודה נדבר קצת, מי שזוכר, בית הכנסת מנחת יהודה ברחוב נבון במחנה יהודה. ולבסוף נשמע גם את קולו של הגאון רב שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שהיום מלאו 20 שנה מפטירתו. ערב טוב לידינו הרב מוישי גולדיס.
לילה טוב, הרב גליס, לילה טוב לכולם.
מילה אחת, אני צריך להתנצל על התוכנית שהייתה בליל פורים, זה לא היה בדיוק מה שחשבנו, אבל נלך הלאה ונראה את התוכניות שלנו קדימה. אז שוב לילה טוב הרב גולדיס.
בפורים זה בסדר.
כן, טוב.
היום אתה בחרת נושא על דמות ידועה, דמות מיוחדת שהייתה בירושלים, הרב יהודה פתיה. דמות שמעבר לגדלות היה גם מומחה בהוצאת רוח רעה. כן. כמו שנקרא היום דיבוק. ואתה רב גליס בטח תספר לנו את כל ההיסטוריה המעניינת הזאת. כן. אבל דבר שהתגלה עוד בבבל בעיראק, עוד לפני שהוא עלה לארץ ישראל, התגלה אצל הרב פתיה שכוח התפילה שלו היה ממש כמו המושג צדיק גוזר וקדוש ברוך הוא מקיים. מספרים שבגדד היה מנהג מוזר, כמתי שהיה חולה באיזה בית, הייתה אישה לוקחת מים ומלח, אומרת עליהם איזה לחש, שופכת את זה בחצר של הבית. ורבני בגדד התנגדו מאוד למנהג הזה. כל מה שניסו לעשות שיפסיקו עם זה, הם לא הצליחו. רבי יהודה פתיה ראה את המצב, מאוד היה אכפת לו, הוא פרסם הודעה, שלכל מי שיש לו חולה חלילה בבית, יבוא אליו, הוא יתפלל אליו, והוא הבטיח שהחולה יבריא. וכך מאותו יום באו מלא יהודים אליו לבקש שיתפלל, והתפילה באמת עזרה, והחולים התרפו, וכך התבטל המנהג של הלחש. הרב גליס, האם אתה מדגיש בנושא שלך דיבוק? אתה יודע שדיבוק זה נושא מאוד מורכב. כמעט שאנשים לא מבינים איך זה יכול להיות, איך זה עובד, אבל צערנו זה מציאות ידועה, שהייתה עוד בזמן החפץ חיים ידועה, ואצל החזוני שהיה סיפורים, ואצל הרבה מצדיקי ישראל בכל הדורות. יש רק הבדל שצריכים פשוט להבין, לדקדק, בין גלגול נשמה לבין דיבוק. דיבוק זה מושג לא הכי נעים, כי על פי רוב מדובר בנשמה שלא אמורה אחרי הקדיש, נשמה ערירית, שמתגלגלת בעולם הזה, ומלאכי חבלה רוצים אותה, היא מחפשת מקום מפלט, שהמלאכים הרי הם לא יכולים להגיע לשם, ויש לנשמות האלו זכות להידבק במישהו או במשהו, בדרך כלל הם יכולים להידבק במי שפגם חלילה באיזה משהו, והדיבוק הזה מציק מאוד לאדם. והתיקון שלו יכול להיות רק על ידי אדם גדול בישראל. וזה יש הרבה סיפורים, ואחד מהם זה מהר"ן יהודה פתיה, למרות שפעם שמעתי משהו בסגנון הפוך, שהייתה איזו אישה שבא לה אומר שמחה, לא שמח. והיא ביקשה והתחננה שיגרש את הדיבוק שנכנס בבת שלה, שהיא מאוד חולה. אז הוא שמח נתן לה כתובת של אדם, ואמר לה שתלך אליו, יש לו את הכוח לגרש דיבוקים. האישה הלכה בתמימות, שהגיעה לכתובת, ראתה שמדובר בשוטר גוי. היא מאוד נפגעה, וחזרה לרמי שמחה, ובכתה למה הוא פוגע בה, והוא לא רוצה לעזור לה. אז הוא שמח אמר לה, חס ושלום, אני התכוונתי באמת. אני שלשום ראיתי שהשוטר הזה גירש 3 רבנים גדולים שלא היה להם פספורט מתאים. אז עשיתי לעצמי כמו חמר. אם רב אחד יכול לגרש דיבוק, שוטר שיכול לגרש 3 רבנים, הוא יודע יכול לגרש דיבוק. מה יש לי שאול היום? היום שמדברים על הרב יהודה פתאיה, שידוע שהיה מחכמי בבל, חכמי בגדד, נצאים קצת מתכונים מהמטבח העיראקי, נצאים איזה פיצה מיוחדת בטעימה, שעושים אותה במחבת, לא בתנור, עלי סלק ממולאים עם אור איזה בשר, איזשהו קבב עדין ומיוחד שעופים בתנור, ומנה האחרונה, בצק מטוגן, עוגה עיראקית, ומתגנים בשמן עמוק. בעזרת השם, בהמשך נרחיב.
טוב, אז אנחנו נצא ישר לשיר הראשון, קרי בון עולם ועולמיה, שיר ששר אותו עובדיה, נינו של הרבי דפתיה, הוא שר אותו שם בבית הכנסת מנחת יהודה. בואו נשמע. נשים לסיפורו של דפתיה, עם הסיפור של הדיבוק וכן הלאה, אנחנו עם שירה של שולמית אייזנבך כמדי שבוע. ואנחנו בפרשיות ויקל פקודי, אז איך לא, שולמית אייזנבך כותבת על מעשה חושב. בואו נציץ לבית המלאכה המרשים. בו עובדים ופועלים גברים ונשים. מתנהגים בצניעות, עובדים בענווה, משקיעים את מרצם בחום ואהבה. כל איש ואישה שנדבר אותם רוחם, משתדלים, מתאמצים ומזיעים בכל כוחם. וכל אישה חכמת לב, תבוא את העיזים, רתוקים למקומם, טובים ביד ולא זזים. ריכוז כל הכוחות ועיבוד נתונים, ביצוע מושלם, חיבור חוטים וגוונים. הריגי משי, שני, תולעת, תחלת ורגמן, חייתים ותופרות, מעשה ידי אומן. מעיל תחלת, התפרו פעמון ורימון, בבוהו אל הקודש בשערי הארמון. הורים ותומים, על ליבו כהן ניסה, ציץ קודש להשם, לכל רם וניסה. בגדי שרד, בגדי קודש, לכבוד ולתפרת, יריות למשכן, פרוכת ויריה במחברת. חושב מחשבות בזהב הכסף צורף, מחבר לולאה אל חברתה, וקרס אל קרס מצרף. רוקע בפח ובכונס על נחושת, כיור וחנו בונה ממרות צובות וחרושת. עצי שיטים עומדים לרשות הנגרים, בצלה בנורי את המפעל ירים. השם מילא אותו ברוח חוכמה ובתבונה, ונתם בו דעת ויצא נכונה. שם משחת קודש מסי רוקח, שם אל המאור וריח בוסם עברי פוקח. שיבוץ אבנים מלכת סוד, מלואים לחושן על לב אפוד. מנורת זהב כולה מקשה, קנה השישה מקונצת שלושה. כפתור הפרח, פרח וכפתור, משקלה כיכר זהב טהור. קלי חצר ודנים ועמודים, ובי נחושת קלעים ובדים. קרשים למשכן ברכים וחמישים, טבעות לבתים, שני קרובים זהב מקשה. כלים לשולחן כערות וחפות, ואת מניקיותיו ואת הקצוות. מזבח עולה, מזבח קטורת, הרון וזר זהב פרוכת וכפורת. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוככם, בכל מקום שתזכירוני אבוא לברככם. ראויים אתם לברכת המלאך הגואל, כולם ביחד כל עדת ישראל. והנה עם השם אלוקנו עלינו, ומעשה ידינו כננה עלינו, ומעשה ידינו כננהו, חזק חזק ונתחזק. תודה שולמית איזנבך, ובשבוע הבא אני מקווה שולמית איזנבך תתחיל להכניס אותנו עם השירים שלה לקראת חג הפסח. רבי דבתיה. רבי דבתיה נולד בבגדד לרבי משה יהושע. בידותו הכניס אותו אביו ללמוד במדרש בתלמוד תורה, וכשהשלים שם את חוק לימודיו, אבל ללמוד בישיבת מדרש בית זליחה. כשהיה בן 17 שנה בלבד, זכה להסמך לרב ומורה הוראה על ידי רבי עבדאללה סומך, והיה לאחד מגדולי התורה בבגדד. כבר בגיל צעיר הוא נמשך בעיקר ללמוד קבלה, ולכן פנה לראש קהילת בגדד, הרב יוסף חיים, גדול המקובלים בדורו, וזה לימד אותו קבלה. רבי יהודה היה עושה תיקוני נפש לנפטרים ודיבוקים. דיבר עם שדים על מנת להוציא אותם מגוף האדם, וזאת על פי הקבלה. חכם יהודה היה בקיא בפתרון חלומות, רבים השכימו לפתחו כדי שזה יציל עליהם ברכותיו. בשנת תפריש צדיק ד' 1933 הוא עולה לארץ ישראל, מתיישב בירושלים עד יומו האחרון. נפטר בירושלים כבזן אב תפשין ב' 1942, נטמן בנקודה הגבוהה ביותר בחלקה הבבלית בבית הקברות בהר הזיתים. על שמו קוראים רחובות בארץ ישראל, רמת גן, פרדס חנה וירושלים. אני מדי פעם מזדמן לציונו של רבי דבתיה, לא רחוק מחלקת החסידים, שם יש את חלקת ברסלב, שם תמון סבא שלי ומשפחתו, רבי דלי קני, כולם נמצאים ממש קרוב לחלקה הבבלית, לציונו של רבי דבתיה. רבי דבתיה משאיר אחריו בנים, רב שאול בתיה, רב שמעון בתיה, רב דלה בתיה. הבנות שלו זה לולו עובדיה, שמחה בתיה, רבקה בתיה, מסודה בצרי. הנינים שלו זה הרב ידה עובדיה, שהיה רב קהילת אורות החומה בשכונת החומה בירושלים, רב רם בישיבת הכותל, נפטר לאחרונה בדלת חשבון תשע"ה, לאחר מאבק ממושך מחלת הסרטן. הרב ידה עובדיה בתיה, להבדיל, רב בית הכנסת מנחת יהודה, עורך ומציל לאור את כתבי הסבא רבא שלו, הרב חיים עובדיה, רב קהילה בניו יורק, חביבה עובדיה חוקרת ומשוררת, חנה פתיה חוקרת מוזיקת הפיוט, מי שמכיר את האתר הזה, האתר הנפלא הזה, הפיוט, זה שחנה פתיה, הרב דוד בצרי, ראש ישיבת השלום בירושלים, הרב עזרא בצרי, רב ואב בדין בירושלים, הרב מנחם בצרי, זצ"ל, מנהל תלמוד תורה סוכת דוד בירושלים, הרב יהודה דביר, מחבר הספר בית לחם יהודה על הש"ס ובית יין פירוש הרמב"ם על התורה, דברים שהוא למד ביחד עם מורו ורבו, ראש ישיבת חברון, הרב שמחה זיסל ברוידה. נינת אחיו היא גם כן אחת מפורסמת, בטח שמעתם עליה, כרמלה מנשה. בן אינו, הרב בימי בצרי, ראש מוזיאות בית יוסף וישיבת מרכז תורני בבאר שבע. הרב יהודה פתיה הוציאו ספרים רבים, מנחת יהודה זה הספר המפורסם, פירוש של קטעים בתנך, תלמוד, ספרי קבלה, שיחות עם דיבוקים וסדר הוצאת הדיבוק. בית לחם יהודה, פירוש על עץ חיים. יין הרקח, פירוש על הדרה רבה והדרה זוטה, בבגדד בתפריש שמחת. מתוק לנפש, אפיקי מים, עטרת רחל, קדע צדיק, עשרי תקווה, ספר תפילות ובקשות על כל צרה שלא תבוא, חסדי דוד, בקשות ותפילות שונות, משלי בבל, 842 משלים, שהיו שגורים בפי העם, עם פירוש וביור על פי הפרדס. אפשר לקרוא הרבה על חכם עמיד הבטאיה במספר ספרים שיצאו לאור. זכות רחל. זכות רחל, אנחנו מיד נתייחס לשיר הזה, זכות רחל שהוא מאוד מיוחד. על מה ראה יעקב אבינו לקבור את רחל בדרך אפרת? הוא צפה יעקב שהגלויות עתידות לבוא משם, לפיכך הוא קבר אותה שם, כי שתהיה מבקשת עליהם רחמים, וזה מה שכתוב כל ברמה נשמע, נהי בכיר תמורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. באותה פרשה מסופר על פטירתה של רחל אמנו, שנפשה יצא בלידתה, ודמותה של רחל עומד במרכז הפיוט, בתפילה מיוחדת במינו, שדור רק למעטים, שחיבר אותו חכם הקבלה הבגדדי, רבי דפתיה, בפיוט שזה הרב מדרשים שכתבו אותו רחל, ושם בפי התפילה וזעקה כלפי שמיה בוקעת את כל הרקיעים. בחודש כסלב תפריש צדיק תת, חלם הרב פתיה חלום שזזיע את נפשו, וממנו הבין שאסון גדול מתרגש על ראשיהם של יהודי אירופה. על פי עדותו הוא חלם, הוא עצמו, החלום נתן למנוח. החיד אותו חרדה גדולה, נראה שהחלום הזה הוא שזיז אותו להוציא לאור על גבי דפוס את התפילה שתיקן וקרא לה בשם זכות רחל. וכך הוא כותב על שער החוברת הקטנה אותה קינה בשם אסירי התקווה. סדר האמור במחברת זו הוא מה שעשינו לדבון נפשינו בירקות ישירושלים תיבנה ותיקונה מרע בינו אמן בשנת כשופר גדול לחירותינו שזה תפשין אשר הייתה עצרה ליעקב ובא מים עד נפש הוכחנו להדפיס כדי שיהיה מצוי ביד הכל וכולנו תחבר ביחד כאיש אחד לרבות תפילה ובתחנונים לפני המקום ברוך הוא אולי יחלן השם צבקות אשרית עמו וצול מריתו שלא ידמה משפח כמיים. ספר חוברת אסירי התקווה, יש לי אותה אצלי. בהמשך החוברת מצויות הנחיות מדוקדקות על מעמד התפילה והסליחות המיוחדות, ישיבה על גבי הקרקע, אמירת תיקון רחל, תקיעה בשבעה שופרות ותורה בחצוצרות על שני כהנים, נתינת צדקה ואמירת סדר שיבת קורתי ברית, בצירוף התפילה שחיבר עבור האימהות, שהשיא שבהם היה זכות רחל. עד לפטירתו בקבזיין אב תפשין ב' התמיד תמיד באמירת סדר התפילות כפי שתיקם בחוברת יחד עם חבורת המקובלים מבין התלמידים שלו. במקום קבורתו בהר הזיתים מתאספות מדי שנה ביום פטירתו חבורת המתפללים העורכת סדר תפילות וסליחות לפי הנוסח אותה תיקם בסירי התקווה כאשר מגיעים אל אמירת זכות רחל לקראת סיום המעמד מתיישבים כולם על הקרקע דחוקים בינות המצבות והקברים. מזה שנים רבות מוביל את המעמד נינו שהרב קראו לשמו החזן יהודה רבי דפתיה את השורה מתי תרחם מתי תרחם ואתה דוחה מיום ליום אומר וקורא כל הקהל ביחד עם החזן וקרא גם את השורות החתמות את הפיוט קומי אורי התנערי ולבשי בגדייך העיקרים עם אמירת המילים האלו קומי אורי התנערי קם כל הקהל על רגליו כל מוראות שרשם הרב המחבר רבי דפתיה בשולי הפיוט. שני הנינים שלו, רבי דפתיה, שני האחים, מספרים וכותבים על זכות רחל, על הסבא רבא ועל הסבא. רבי דפתיה מספר על הסבא שאול פתיה, שפתח לנכדיו צוהר לעולמות אחרים, על הסבא רבא רבי דפתיה ועל הקשר המיוחד שהיה לו עם דמותה של רחל אמנו, שלכאבה הגדול נתן ביטוי אז בפיוט שלו. רב חיים עובדיה כותב על עוצמתו ויחודו של הקול המיוחד, הקול הנשי, על הבמה שנותן רבי דפתיה לאמהות ועל רחל שפלס לדרך את הקודש פנימה. אז מעניין לקרוא, זה כותב את חנה פתיה, ומעניין לקרוא את שני המאמרים האלו שמסופר שם בדיוק את כל הסיפור של התפילות האלו והתחלונים האלו שעשה רבי דפתיה לכבודה של רחל אמנו וביקש מאוד שיתפללו את התפילות האלו על רחל אמנו. אז מה זה המילים האלו זכות רחל? זכות רחל, זכות הקל שהכניס את צרתה לחופתה ונכבטה תחת פיתתה את כל שעבתה וזקתה כל ברמה מפיל חומה מילד ושואלת היי יוסף היי חופף היי בן עוני לא רעני הלכה לשאול מאבות כל לכי שאלי לבן אמרם בני משה אל תחשב וכל מקבר נשמע מדבר למה דודה אתה נודד אני לחוצה לגדור פרצה משה ענה במגינה. קיצור שיר ארוך מאוד, שארוך מאוד, שכמו שאמרנו, הוא מסתיים, זוכר, קומי אורית נערי, גם כל עמי לאומי, אם אבנינו אנו בנו, זוכר נשם ברצון עמך, ואת חיקיך ותחנונים נדדו כל עליונים נחמרו רחמים, דמי עבדי הנשפחים, ובוצר כל, כל הרשעים, ותדיק יתי לרסיסים של נשמות הבלועים, לפשי בגדי חיקרים המתוודים ואומרים, עשה נא למען שמך. זה הפיוט שהתחבר על די רבי דבטאיה, חכם מקובל בין הדורות האחרונים ממש, 1859-1942. הפיוט הזה הוא יוצא דופן, מרגש מאוד ואז מאוד. הוא מביא משהו מיוחד אחרי מסעה של רחל אמנו שמחפש תצעיה. רחל פונה לבות למשה, לישוע, למלאכים, לבית דוד, רק שאלה מפנים אותה למקדש, שמבינה כי הארץ חרבה ובניה גלו. בבחייה הסוערת היא פונה לפני הקדוש ברוך הוא, בוקעת כל ריקי שמיים, החוצצים בינינו ובינינו ובינו, לא מניחה לו עד שהוא מתחייב לפני כי יחיש את הגאולה. הפיוט הזה הוא אחד מבין ארבעת הפיוטים שחיבר רבי דבטאיה, אודות האימהות, לכל אם הוא כתב תפילה קצרה, אולם לרחל הוא הקדיש המחבר פיוט ארוך יותר, וזה מופיע גם במחזור הסליחות, המחבר כותב את זה, כל עת, עת שצרה שלא תבוא, אז להגיד את זה. אנחנו נשמע את הקטע הזה של זכות רחל, ששר אותו רבי דעבדיה נינו. בואו נשמע את זכות רחל.
זכות רחל, זכור האל, לבניך הנדודים, שהכניסה את צרתה לחופתה בליל שימורים, והיא נחבטה תחת מיטתה וענת משם דברים. את כל שבעתה וזעקתה הקשיבנה משחקים. כל בעמם מפיל חומם הנשמע למרחקים, מייללת ושואלת הנקברת בפרשת דרכים, איה יוסף, איה חופף, אהלי על בן נעורים, איה בנוני שאול מאבות כל, איפה בניי היקרים? לכי שאלי לבן עמרם קבור בהר העבורים. בני משה אל תחשש אן נטשתה וכל מקבר נשמע מדבר ביניהי וכל תמרורים. למה דודה את נודדה לחפש בהרים? אני נחוצה לגדור פרצה, לא עד הרבות דברים. משה ענה במרינה להושע בנך מסרתים. יהושע בני ענני, אנא שבטים למול בחייתה וצעקתה בכה גם הוא לעומתה. וכל בחייתם ושבעתם עלת לשמים מרומים דומים אני מסרטים לזקנים ולמלכי דוד הרועים הלכה משם בחיפזון ובלק עם עיר ציון ואמרו לה במקדש מכון שם תבקשים ושם תמצאים בחירות רחל כי אין חומות וחל ואבני מקדש הם שרופים ואין כהנים ולווים ואין ארון וחרובים צעקה מר חמר מר וחלת מרגנה מן עלים וקרעה את כתונת פסים והצעיף והמעילים וסק חגרה עלי בשרה ונתגלגלה בין סלעים וטפח היד על בן נכבד אשר נאבד בין העמים וקשר חבל על עם חבל ועשת מספית קטנים קפצה בחיפזון ליל עליון ובקע את כל הרקיעים ועלת למעון לרום חביון ועמדה לפני צור עולמים וטבעה עלבון של עם ציון בסק ובכי ובתחנונים אנא אבי לכל כאבי תפנה אליי ברחמים צור תעודה האם עדה תהיה עבודה לעולמים ואיך קלה מחיק בעלה תגרש אותה למרחקים ואיך שילחתה האם מכן ולא לקחת הבנים ואיך נטשת הצון טועים בין הריות ולוויים ואיך תדום לבני דום המקריבים מהם זבחים האם לא תם עבוד פשעם בידי מים הזדונים האם מצער לפניך אלף שנים בעיניך ואלף שנים נטל ערוב ולא חדל המחוב והיאות הפלאות וחשבון מועד מועדים מתי תרחם מתי תנחם ותדוחם יום לימים אל היום תנפד יום ולא תדחה עוד בדברים כל יוצא מעל כיסא דום ביתי קלת איתנים מן עידים מעינך ואת חיכך מתחנונים כי מרוב שיחך ובחייתך נדדו כל העליונים והוא עלה עד מעלה ונחמרו הרחמים ולא אדום עד אקום דמי עבדה הנשפחים ובזמן קצר אהיה קוצר ובוצר כל הרשעים אחזור אבנה תמחץ על מה בית הדיקייתה לרסיסים ואבטח תיבות הסתומות של נשמות הבלועים קומי אורי התנערי בלבשי בגדיך היקרים גם כל עמי ולאומי הם מתוודים אנו בנו עשינה למען שמך זוכרנו אדוני ברצון עמך
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס
אחרי שמענו את השיר קרבון עולם ושמענו גם את קצת היסטוריה לרב פתאיה, שמענו גם את השיר זכות רחל, השיר שהוא עצמו חיבר, גם כששר נינו רבי יהודה עובדיה. אנחנו חוזרים חזרה שוב אליך, ערב טוב, לילה טוב, רבי משה גליס.
לילה טוב, גליס, לילה טוב לכולם. אנחנו נצטרכם בפרשה. ויקל מוישה, הרחיים הקודש אומר שהשייכות, הסמיכות של הפרשה שלנו לפרשה הקודמת, ששם מדובר על זה שקרנו פניו של מוישה רבינו, קרני ההוד בפניו של מוישה, ומוישה פחד שבני ישראל יפחדו לגשת אליו, בגלל זה הוא יקיל אותם, והיה כמוישה את כל הדת בני ישראל, ואז הם יראו שאפשר לגשת אליו. ובבעל הטורים מודגש שייכות שונה לפי מה שאמרו חזן במדרש, אין עוד דוימה מאו פניו של אדם בשבס לבחול, לכן נשמח הפרשה של קרן אור פניו לפרשה של השבת, כפי שידוע שמספרים על הבאר מים חיים רב חיים מצ'רנוביץ, שבכל יום שישי שחזר מהמקווה היה משתנה לגמרי שלא יכול להכיר אותו, ואחרים מספרים שהוא היה יותר גבוה בגובה של ראש, ואחרי שיצא השבת הוא חזר לצורה הרגילה, וכך היה כל שבת. יש לזה עוד הרבה הסברים ארוכים מעניינים, אבל דבר קצר ומעניין מובא בשם החידה הקדוש, שהוא הסביר לפי דברי חזן בגמרא בשבס, שבשעה שבני ישראל הקדימו נעשה לנשמע, באו 60 ריבו מלאכי השרת וקשרו לכל אחד מבני ישראל שני קצרים, ידוע, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. מתי שבני ישראל חטאו בעגל, אז פירקו להם את הקצרים, כמו שכתוב, והתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב. וכל הקצרים שפירקו בני ישראל זכה בהם מוישה רבנו. והרי הקדוש אומר שמוישה ברוב הענווה שלו לא רצה להשתמש בהם לעצמו, הוא שמע אותם לבני ישראל, וכל שבת הוא יחזיר אותם לבני ישראל, וזה נקרא הנשמות השקורים שנקראים בשבת הנשום היסירה, שמגיעות לבני ישראל בשבס. וזה מה שאנחנו אומרים בתפילה בשבס, ישמח מוישה במת נסכל קוראים, שמוישה שמח שבשבס נשאר לו רק החלק שלו לבד, ושאר הקצרים הוא יחזיר לעם ישראל. וכך מתפרש הפסוק, והיה כאן מוישה שכל הדס בני ישראל, הדס זה לשון עדיי, תכשיט, שמוישה יקיל, אסף את כל עדיי ישראל, את כל התכשיטים שלהם, ונהג בעמידת טובת עין, והוא נלחם את ישראל שיש להם תקווה לקבל חזרה את עדיים על ידי שמירת שבת. וזה המשך הפסוקים, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם, שיש אתם להתעשה מלאכה, ביום השביעי יהיה לכם קודש, שבת שבתון, בזכות שמירת השבת יזכו לכתרים בחזרה. הרב גליס, השבוע שאתה מדבר על ארי עלם מבבל, הרב יהודה פתאיה, ועל הסיפור הידוע והמעניין עם הדיבוק, זה באמת מעניין. והרב פתאיה שהיה גם חכם, גם מקובל, גם קדוש וטהור, ועסק הרבה בפתרון חלומות והוצאת דיבוקים, יש גם מגוון ספרים שהוא הוציא,
כן, בטח,
בדאור, ויש מהם על פתרון חלומות, סוד פתרון החלומות, לפנות החכם, רוחות מספרות, אבל דיבוק בעיקרון זה דבר רוחני שהם בדורנו כמעט ולא יודעים מה זה. אבל ההיסטוריה הלא רחוקה נתקלו בזה הרבה. אצל החפץ חיים ידוע סיפורים מדיבוק, ומהחזון איש ורב שיה לבלזר שהיה מתעסק בזה הרבה, והרבה תיקונים תיקן והציל המון סביב הדיבוק. אני שמעתי שאומרים שהיום לדיבוק מייחסים את המושג אוטיסט. שמעת פעם דבר כזה? שזה צרה בפני עצמה, אוטיסט. אבל יש משהו דומה שילד אוטיסט מדבר דברים שנראים משונים. ואולי זה בגדר נבואה. וככה זה היה בזמן שהיה דיבוק, אם הם דיברו והציקו מאוד למי שהם נכנסו אליו. יש הרבה סביב הנושא הלא מובן הזה, בפרט בתור הסכסידס, כמו שהיה בזמן של החזון איש. אבל לפני שאני מספר על זה, אני חושב הרב גליס שיש קשר מעניין בנושא הדיבוק ולפרשה. ואולי בגלל זה אתה בחרת את הנושא.
שני פרשיות נדבקו, והיה כבר נדבקו.
יפה, כל הכבוד. אבל אתה יודע שדיבוק יכול להיכנס רק אצל מי שיש בו איזושהי חולשה, מחמת איזשהו פגם שהוא עשה. והתיקון להוצאת הדיבוק יכולה לעשות רק על ידי צדיק, שמהצדיקים הדיבוקים מפחדים. ויש הרבה סיפורים שהיו ממחישים את הדבר הזה. להבין את הפחד שיש לזיבוק מצדיק, מביא אברהם חיים על הפרשה, מעבר לזה שדיברנו על הגדלות השבת של הפרשה אצל אברהם חיים, שהייתה כל שבת בפני עצמה, אבל הוא מפרש על הפסוק בפרשה, ויצאו כל הדת בני ישראל מלפני מוישה, ושואל למה נאמר מלפני מוישה, שזה לא השפה הנכונה, צריך להגיד מעץ מוישה, או בכלל רק ביצאו ומובן שיצאו מעץ מוישה. אלא הכוונה שמוישה נצטווה על ידי השם להסביר לישראל את הדבר הגדול שהשם עשה להם, שהוא עזב את הכל, את כל העולמות העליונים והתחתונים, ורוצה לקבוע את משכנו, את המגורים שלו, את הדירה שלו למטה בארץ. למה? בגלל שהוא אוהב אותם, והוא רוצה לגור איתם מתוך אהבה מתוך אהבת ישראל שבו. וזה לבד צריך לרגש אותנו. בילקוט מובא מרזל על הפסוק, והיה כל מבקש השם יצא אל אוהל מועד, ולא כתוב מבקש מוישה. למה? ללמד אותנו שהמקבל פני זקן כמו שיגביל פני השם את פני השכינו. ובאמת בני ישראל יצאו לבקש את מוישה, ובזכות זה שהם הדרו את פני מוישה, זה נקרא שהם יצאו לבקש את השם, כמו שמובא בזוהר הקודש שאצל צדיקים מאיר בהם אור השכינה כביכול, ונקראים אנפה שכינצה. בפרט אצל מוישה רבנו שכתוב בפירושו שקרן אור פניו עד שפחדו לגשת אליו, והמצב אצל מוישה שתמיד שעמדו לידו לא רצו לעזוב אותו, לצאת ממנו, כל זמן שהם לא פחדו. למה? כי אין מי שרוצה לעזוב מקום כזה מרגש, כמו שרואים, פשוט פני אלוקים. מושגים אחרים ממה שאנחנו מכירים, אבל אלו מושגים שמקנה לנו תרס אכסידס. וכשמגיע מצב שאין כבר את האומץ לעמוד ליד הצדיק, כמו שקרה אצל מוישה, שבני ישראל פחדו ממש לעמוד לידו מרוב ההור שעליו, כך יש לדיבוק את הפחד לעמוד לפני הצדיק. ובכוח קדושת הצדיק כי רבי מצליח להוציא את הדיבוק. ורואים ממש פלא, אם אתה מספר את ההיסטוריה, רואים פלא שהצדיק מנהל ממש שיחה עם הדיבוק, ולא רק שהוא מצליח להוציא אותו, הוא עוד מזהיר אותו שיצא בלי להזיק, ועדיין מקרים שהצדיק קבע לדיבוק באיזה יום לצאת.
יש ספר שלם שהוא מנהל שיחות עם הדיבוקים.
כן, אבל תשמע, זה דברים מעניינים, זה דברים פשוט עזויים.
כן.
כמו שאמרנו בפתיח, שרבי יהודה פתאי ישם בגדולי בבל, זה עיראק, נצא לשבוע מתכונים במטבח העיראקי, מתכונים שיכולים להעצים לכל העדות, אבל קצת לגוון את הטעמים. אז נתחיל עם פיתה עיראקית. אנחנו רגילים לקרוא ללאפה ידועה שבירושלים קוראים לה אשתנור, כן? רגילים לקרוא לזה פיתה עיראקית. אבל יש גם סוג של פיתות ביתיות שהייצור שלהם זה בטיגון, פשוט מתגנים אותם במאוד מאוד מוצלחים. אז אבצע ככה, בקרה של המיקסר שמים 0.5 קילוגרם קמח, 25 גרם שמרים שזה 0.5 חבילה, קצת סוכר, 0.5 כפית, מערבבים ומוסיפים בהדרגה כוס מלאה של מים פושרים תוך כדי לישה, ובסוף, לקראת סוף הלישה, מוסיפים 0.5 כפית מלח ורבע כוס שמן זית. אחרי שהוספנו את המלח ושמן זית, מוסיפים עוד 0.75 כוס מים בהדרגה, וממשיכים ללוש עד שהבצק נהפך לגוש ממש סביב החלק של המיקסר הלמד. אז עוצרים את הלישה, מטפיחים את הבצק לפחות לשעה, קצת יותר, נותנים לבצק איזשהו עוד מכה קטנה, משאים את זה עוד איזה 10 דקות, ואז מחלקים את הבצק ל10 חלקים, כל חלק מכדררים לכדור ומורחים אותו ממש טוב, ממש טובלים אותו בשמן זית ומשאים את זה כמה דקות, ואז מרדדים את זה לפיתה. אפשר ביד, על משטח פשוט לשטח, להפוך, שוב לשטח, עד שזה נפח לפיתה בעובי דק. מה שחשוב, לעבוד כל הזמן עם ידיים משומנות. אז מחממים מחבת, את המחבת מורחים בתקצמאת שמן, שהמחבת חם, מתגנים את הפיתה בערך דקה מכל צד, והפיתה יוצאת מאוד טעימה. יש סיפור מאוד מעניין שהיה בשנת תש"ד, כמה שנים זה?
תש"ד, 71 שנה.
יופי, זה ספר שמודפס בספר על הרבי מוסייתן, שהספר נקרא אם הוא צדיק, שהוציא אותו לאור חבר שלך, הרב גרוזמן.
או, מאיר גרוזמן.
יופי, ככה שזה, למה אני אומר את המקור כל כך מדויק, כי זה נראה סיפורים הזויים, כמו שהגעתי מאיזשהו אוהלם הדמיין.
מאיר גרוזמן הוא דייקן מאוד.
דייקן מאוד, אז אתה מסכים איתי שסיפורים נכונים, וזה מייסה שאור יום. היה משפחה בבני ברק, שגילתה באיזשהו יום בעיר תופעה מוזרה אצל הבת שלהם, בחורה בת 18, הייתה בחורה רגילה, בחורה מוצלחת, תפקדה מצוין, בוקר אחד פתאום התחילה להתנהג מוזר, ישמע קולות משונים, גניחות, הנחות, קולות מוזרים, והתחילה להשמיע כל מיני משפטים ומילים בשפות זרות, פתאום הקול שלה נהפך גם לקול גברי, את הקול כזה בס. ההורים נכנסו לפניקה, כמה שניסו לדבר איתה, לברר מה קרה, מה זה, הם לא הצליחו. היא פשוט לא ענתה לעניין, רק המשיכה עם הקוילס והברוקים. הם הלכו לרוקח ידוע שהיה, שהוא הבין בכל השפות את כל המחלות, שהוא ינסה לדבר עם הבת, להקשיב למה שהיא ממלמלת. הוא אמר להם, תשמעו, אתם חייבים ללכת לפסיכיאטר. הם הלכו לרופא, והרופא קבע של מחלת נפש, והם צריכים לקחת אותה באשפוז בהדסה בתל אביב. שם זה כנראה היה מקום. ההורים לא מצאו למקום, אתה יודע, פתאום נפל עליהם כזה תיק ביום בהיר, בחורה בשידוך, אם מה יהיה, הם החליטו להחביא אותה בבית שאף אחד לא ידע, אתה יודע, כמו שכל ה... כמיני בלבט הם חשובים. אבל אתה יודע, רב גלי, איך אפשר לשמור סוד בבני ברק, כן? כולם ידעו שאתה צעירה נכנס דיבוק, מתוך סקרנות אנשים נמדו מסביב הבית, לראות, לשמוע, להבין. כל העיר דיברה על הדיבוק. המשפחה לא עמדה בלחץ, גם ההורים הפסיקו לצאת לרחוב, עד שקרובי משפחה החליטו שצריכים לעזור להם, והם נכנסו לרב לנדו הזקן לשאול אותו מה לעשות. הרב לנדו ענה להם שייסעו לתל אביב, לא לבית חולים, אלא ייסעו לסייעתא לרבי. שאז הוא היה גר ברחוב ביאליק בתל אביב. הם נכנסו, שיכנסו לרבי עם הבת ויבקשו ברכה, כי רק צדיק יכול לעזור להם בנושא כזה. כך פסק להם הרב לנדו הזקן. קיצור, הם לקחו עגלה עם סוסים, אז היה גם טרנטים, וגם היום נשים אותו סוסים ועגלות. הם קשרו את הבת שהיא לא תשתולל בדרך, אתה יכול לתאר לך איך זה נראה, עגלה עם סוסים, בחורה קשורה לכיסא, צועקת קולות בשונים, משני הצדדים יושבים אבא ואמא, מחזיקים אותה, וכל השכנים עומדים מסביב ומסתכלים, כמילג בני מה קטע יודע, זה קיצור, חלק מרחמים וחלק צוחקים, כך הם נסו עם כל הצער הזה, הגיעו לתל אביב. נכנסו לסייעתא לבית כנסת, הגבאי ראה את המצב, הוא הזדרז מהר, כתב קביטל עם כל הפירוט של המצב וביקש ישועה. הוא נכנס לחדר של הרבי לשאול אם להכניס את ההורים עם הבת, הרבי אמר שלא, שהוא עכשיו רוצה לצאת להליכה, לסיבוב שהיה עושה. בקושי הגבאי ביקש שההורים לבד יכנסו. בקיצור, הרבי הסכים, הם נכנסו, איך שהם נכנסו הרבי בירך אותם, דיבר, שאל, ואמר להם ברכה, אמר להם ברכה, משהו חלון, משהו מילים חלון, וכולם ישלחו מזה. כן, ההורים יצאו מבולבלים יותר ממה שהם נכנסו, מורזבים, בולבלים, הם לא הבינו מה שהרבי אמר, הם רק שמעו משהו חלון, שיקרה בחלון, יהיה בחלון, והדבר ישכח, הם לא הבינו מה הכוונה. מתי שהרבי יצא מהחדר, דרך הפרוזדור של הבית, לצאת לטיול של ההזגה ושואל אם אפשר להעמיד את הבחורה החולה בפתח שהרבי יעבור ויראה אותה, ואת הבעיה שלה, הרבי אמר לא. ההורים התרזו עוד יותר, לקחו את הבת חזרה לעגלה, קשרו אותה עוד הפעם, התחילו לחזור חזרה לבני ברק. באמצע הדרך התחיל להשתולל, וקרא את הקשירות, וקפצה, ורצה לעמוד חשמל, חיבקה את העמוד. קיצור, אנשים יצאו לראות מה קרה, כולם נעצרו. ההורים בחו בשמה נסענו, לא רק שזה לא הועיל, עוד נגרם לנו יותר בושות. קיצור, לאט לאט היא נגרה, חזרה לעגלה, הם המשיכו לבית שלהם בבני ברק. איך שהם הגיעו הביתה, הם שמעו את הקול של הדיבוק שהוא מבקש שיקחו אותו לחלון. ההורים לקחו את הבת לחלון, ופתאום היא נרגעה לגמרי וחזרה להיות כאחד האדם. אז כולם אמרו כנראה שהדיבוק יצא. אחרי תקופה, הרב לנדה ביקר את הנשיא אתנו, הרב לנדה ידוע היה סיאטן החוסיד בארץ פה, והוא הזכיר לרבי את הסיפור שהרבי הציל את הבחורה מהדיבוק. הרבי מרוב הענווה שלו אמר לרב לנדה, אל תגזים, זה לא כזה דיבוק, והשם יעזור שהמקרה יישכח. וכך היה, הציבור שכח מזה, כמו הברכה של הסיאטנר, בחורה התחתנה, הקים הבית לתפארת, ילדים, בנים, מוצלחים ביותר. רק אחרי זה הבינו את הנעלם בדברים של הסיאטנר, שבשום רק חלון, רק שישכחו וככה זה היה. אנחנו ניתן מתכון של עלי סלק שממולאים מבשר ואורז, במדח העיראקי, מבשלים את זה לשבת, עלי שלמוכה, זה יוצא ממש עוינג שבס. לוקחים חבילה של עלי סלק, בירושלים זה נקרא פזי, כן? חותכים את החלק הלבן.
סלק אלים.
סלק, עלי סלק. כן. חותכים את החלק הלבן שבקצה שהוא עווה, ושומרים את החלק הזה בצד להמשך הבישול. משרים את העלים בתוך מים רותחים 2-3 דקות, מוציאים ושוטפים, כך העלים נהיים גמישים ונוחים למלות. ומכינים מילוי, בקערה שמים 0.5 קילוגרם בשר טחון, 0.5 כוס אורז, אבל האורז עובר קודם השריה 0.5 שעה, ושוטפים אותו טוב, והוא מסונן מהמים. 0.5 חבילה שמיר קצוץ, 2 עגבניות שקוצצים אותם דק דק, בצל 1 קצוץ דק, מטבלים במלח ופלפל, וכפית בהרת. בהרת אפשר לקנות מוכן, ומי שרוצה את הסוד ההרכבה של הבהרת אני יכול לגלות לו, כי זה לא כזה סוד כמוס. אז הולכים בכמויות, זה 3 כפיות כמון, 2 כפיות גרגירי כוסברה, מי שיודע מה זה גרגירי כוסברה יבשים קונים מכל חנות של תבלינים טובה, כפית פלפל אנגלית תחון, פלפל שחור 2.5 כפיות, כפית קינמון, 2 כפיות קורקום, ציפורן כמעט כפית, אל תחון כפית, זנגוויל כפית, פפריקה 2 כפיות, ושטה גרוס, שזה חריף, כפית, וגרגרי חדל, גרגרי חרדל, זה 0.5 כפית, ומוסקת תחון 0.5 כפית. זה תערובת של בהרת, אבל יש לקנות את זה מוכן, לא חייבים להסתבך עם זה. מערבים את הכל טוב ביחד, את האורז עם הבשר, עם הטיבול, ושמים בכל עלי בקצה כף מלאה מהמילוי, מגלגלים מעל המילוי, מקפלים קצוות ומגלגלים לגליל
כמו עלי גפן.
כמו עלי גפן, יופי, יפה מאוד. משמנים סיור שטוח, מרבדים ממש ריפוד עם, את התחתית של הסיר עם החלק הלבן שהורדנו מעלים. מסדרים את העלים המולאים אחד ליד השני בשכבות, שהפתח של העלה יהיה כלפי מטה, שמים על אש בינונית לכמה דקות, ואז יוסקים נוזל. הנוזל פשוט מאוד, 0.5 כוס מים, מיץ משתי לימונים, 2 כפות שמן, מערבבים ויוסקים פנימה. מכסים את כל העלים המולאים עם כמה עלים שלמים לא ממולאים, זה שומר על העדים, ככה העדים מבשלים את זה, ומכסים את הסיר המכסה גם כן, מביאים את זה לרתיחה בעדינות, מנמיכים את האש, מבשלים שעה, ומעבירים את זה לפלטה לשבת. יוצא ממש מעדן. אם רוצים לאכול מיד, אז הזמן של הבישול לפחות 2-2.5 שעות. יש סיפור על רב חיים ולוז'ן, זה גם סיפור שמוספס בהקדומה על הספר זוהר חדש על רוס, על נגיל הסרוס. מספרים שפעם נכנס איזה דיבוק באיש אחד בבילנה בחדר של, בחצר של בית הכנסת, והדיבוק שם דיבר וצעק וכולם התאספו לראות את המחזה. הגוין ששמע את הרעש פתח את החלון של בית הכנסת ששם הוא ישב ולמד לראות מה הצעקות. הדיבוק שראה את הגוין התחיל לצעוק, רבי, אתה הוא זה שמחזין עליך מלמעלה, יזהרו בליור ובתרוסוי, אם אתה תגזור עליה לצאת מהאיש, אני מוכרח לצאת. ככה דיבוק צעק. הגוין ענה לו, אף פעם לא רציתי עסק אתכם, וגם עכשיו אני לא רוצה להתעסק אתכם. יש המשך לסיפור, סיפור יפה, שקרה כמה מקרים, שהדיבוקים אמרו, ש... שהגויים לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה להתעסק איתם, ובכל אופן הם פחדו ממנו. ככה שהאמרה לפחד מצדיק זה אמיתי. ניצב קבב בדין ומיוחד, שמכינים אותו בתנור, כך כל אחד יכול להכין את זה בבית, לא צריכים מנגל אפילו. אז בקערה שמים 0.5 קילוגרם בשר טחון, עדיף שיהיה בשר שומני, מוסיפים לתחינה 2 בצלים קצוצים דק דק, חבילה פטרוזיליה קצוצה דק דק, 2 כפות ערק, 0.5 כפית כמון, 0.5 כפית פלפל שחור, כפית מלח, וקצת איזה קמצוץ של ציפורן טחון, תכונה. 3 כפות של זית, כפית שום קטוש, לערבב את זה טוב, ממש כמו שלשים בצק, לערבב ולערבב ולערבב, אחרי זה להשוס את זה לפחות 0.5 שעה, אז יוצרים קבבים מאורחים, מסדרים אותם בתבנית משומנת, התבנית צריכה להיות משומנת עם שמן זית, ועורפים את זה בתנור חם על 200 מעלות, 20 דקות, מקבלים קבב עסיסי מאוד. רב שיעא לבלזר היה ידוע כמרפא מומחה מרוח רעה. יש המון סיפורים על רב שיעא לבלזר, ממש סיפורים מעניינים ממנו על הנושא הזה, אתה יכול לעשות שידורים ושידורים ושידורים. משהו קטן מעניין, קצת להמחיש את הכוח של הצדיקים, היה פעם שהביאו אליו בחורה עם דיבוק, והרבי אמר שיעמידו אותה ליד החלון בעזרת נשים, שהיא תוכל לשמוע משם את התפילה שלו שהוא מתפלל לפני העמוד, כשליח ציבור. מתי שהוא הגיע בתפילה לפסוק כדי זמרה, הדיבוק צרח, אוי דרבי פברנטמיר, הרבי שורף אותי. ככה צעק הזיבוק. מזה הוא שורף אותי עם התפילה שלו. והיה מקרה קצת יותר משעשע, שהביאו אליו דיבוק, והוא ציווה לדיבוק לצאת. אז הדיבוק ביקש רשות מהרבי להיכנס לחבית בלי חגורה. שמעת מושג?
חבית בלי חגורה.
אז תקשיב, אז רב שיעא לבלזר אמר מיד לכל האנשים שהיו בחדר, שיבשו מיד גרפל. זה סיפור גם היה. אנחנו ניתן מנה אחרונה. מהמטבח העיראקי. זה מנה שאפשר לראות את זה בירושלים, גם כן בעיר העתיקה, מי שמטייל. אבל זה מנה מאוד מעניינת, ולא כל כך קשה, כמו שהיא נראית, שזה קשה תחנה. בסיר שמים 2 כוסות סוכר, 1.5 כוס מים, 1/2 מיץ לימון, מרתיחים, מבשלים על אש נמוכה, ממש על אש נמוכה איזה 20-25 דקות, עד שנהפך לסירופ סמיך. ואז מוסיפים 2 כפות מי ורדים, מבשלים עוד איזה 3-4 דקות, ומחבים את האש, מקררים, מעבירים, ממש מקררים, עד שזה מגיע למצב שנפעץ למקרר. במקביל, מכינים בצק. בקערה שמים 0.5 קילוגרם קמח, 3/4 קובייה שמרים טריים, 1/4 כף סוכר, לערבב, ולהוסיף 2.25 כוסות מים פושרים, וקמצוץ מלח. מערבבים את זה טוב, מתקבל בצק דליל כמו בלילה שמיכה. מכסים את הקערה עם הגבת, מצפיחים אותה 2 שעות, אפילו שזה בלילה, זה מכפיל את עצמו. נותנים לזה עוד דישה קצרה, מצפיחים עוד 0.5 שעה. אז מחממים שמן עמוק, יוסקים מהבלילה לסג זילוף, באורגנל עושים את זה עם משפך נחושת, יש כזה משפך צר וגבוה, ששמים את האצבע על הפייה למטה, ממלאים את התחולה בתוך המשפך, פשוט מגיעים לשמן קרוב, בוזבים את האצבע, עושים את הצורה של שבלול, ומחזירים את האצבע לסתום את, את המשך הצפצוף, כך עושים עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד. אבל אפשר עם שק זילוף, מכניסים לשמן בצורת שבלול, ככה עושים ברלה כזה צמוד על השמן, לא גדול, שיהיה קל לעבוד איתו, ומתגנים את זה 2 דקות משתי הצדדים, עד שזה משכים, מוציאים עם כף מחוררת, וטובלים את זה טוב מיד בסירופ הקר. זה חם בסירופ קר, ככה זה נספג, והעוגה הזאת תמידה, אפשר לשמור אותה עד פסח, האפייה האחרונה. אנחנו נסיים עם סיפור על גדלות של הרב פתאיה. הרב מגור בא להם רמז, פעם הגיע לקבר, לקבר אוכל. הוא מצא שם את המקובל הקדוש רבי דה פתאיה שמתפלל בהסתפחות הנפש בתפילות ותחנונים. האמר אמס נעמד בהתפעלות לחזות בעבודת הקודש של הרב פתאיה, פשוט עמד והסתכל, עמד והסתכל. אך פתאום האמר אמס אומר, אם היה בפוילין צדיק אחד שהיה מתפלל על הכלל כמו שהרב מתפלל פה, היו היהודים ניצלים מגזרת ההשמדה שעברה למלחמת העולם השנייה. שמעת אמרה? השם יעזור שיהיה שבת שלום.
אמן ואמן.
שנזכה להתברך מגדולתו.
אמן.
שזכותו תגן עליהם.
אנחנו נשמע את השיר כי ישמרה שבת של יהודה עובדיה ביחד עם משה חבושה.
זה שני, שילוב מעניין.
בדיוק, שני עיראק, אם תשמע ותהנה ואתה אוהב את השירה הזאת.
משה חבושה, אנחנו לא רק אוהבים, ידידים טובים גם.
אז בחרתי שיר אחרי הדברים שלך.
עם גיטרה או בלי הגיטרה?
בטח, עם ההוד, עם ההוד, איזה גיטרה, עם ההוד. לא נשמע. תודה רבה רבה, משה, להגיד טוב, שבת שלום, כל טוב.
גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
בית הכנסת מנחת יהודה. עלי בית הכנסת מנחת יהודה מוביל להמון דברים. דבר ראשון, הדרשות, מי שזוכר, היה שם התחנות, פעם היה שם התחנות, היום בגלל הרכבת הקלה אין שם שום דבר, אבל מה שנשאר שם זה כמה חנויות, זה דוכן של פייס. יש שם שיעור בכל בוקר של הרב בצרי, הרב יצחק בצרי, ומה שם שיעור בכל בוקר, בתשע בבוקר, חוויה לבוא לראות את הקבוצה של אנשים לומדי דף היומי איתו ביחד בבית הכנסת. בחלק השני של בית הכנסת שם נמצא הרב מוצפי, הרב ידע מוצפי, שגם הוא יש לו שם שיעור. הבית הכנסת הזה ידוע לנו כסיפור עם רב שבתא יודלביץ', אני הייתי שם. בליל שבת, כל שבת רב שבתא יודלביץ' היה מדבר שם, נותן את דרשת השבת שלו בליל שבת. זו הייתה חוויה מיוחדת. לא אשכח את פרשת נוח, שרב שבתא יודלביץ' מתאר את תיבת נוח שמוקמת בתוך שכונת מחנה יהודה, וכל הירקנים יוצאים לנוח, הוא ממחיש להם את זה. איך שכל הירקנים יוצאים לנוח, הוא לנוח, אתה מפריע פה, יש מלפונים פה, יש עגבניות, מה אתה בונה לנו פה באמצע תיבה? דו שיח מעניין של נוח מהירקנים של מחנה יהודה. דבר שני שזכו לי מתכסת מנחת יהודה, זה הפגנה גדולה נגד ניתוחי מתים. אלה שזוכים בתקופה ארוכה של מאבקים בנושא של ניתוחי מתים, אז הייתה הפגנה שיצאה ממתכסת מנחת יהודה עד לדוידקה, ושם עמדו הפרשים שלא נתנו להמשיך, שאת ההפגנה תמשיך הלאה. ברור שהמפגינים לא ויתרו, ומישהו גם דחף כמה פלפלים למה שנקרא לאחוריים של הסוסים, ניתה מאומה, הסוסים רצו אחרי אנשים עד לתוך זכרו מוישה. הפגנה שאנשי ירושלים, ילדי ירושלים, זוכרים טוב מאוד את ההפגנה הזאת שהייתה, יצאה ממתכנסת מנחת יהודה. אז מתכנסת מנחת יהודה, אנחנו מדברים על זה על שם רבי יהודה פתאיה, יש שם גם מצבה שמדברת על ישיבה ומתכנסת מנחת יהודה, השם הרב יהודה משה פתאיה לדת הבבלים. רבי יהודה בן משה פתאיה, כמו שאמרנו, נולד בבגדד תרי"ט, בצעירותו למד בכמה ישיבות בהם בית המדרש לרבנים, היה תלמידו המובהק של הרב שמעון אגסי. כשהיה בן 23 הוא החליט להקדיש את חייו ללמוד, ככה למשל על פי המסופר, היהודה גם לא מוכרים וגם לא רוכשים, כי בבית שנרכש עבור בית הכנסת מצוי מזה זמן רב נחש ארסי ומסוכן שנגלה מפעם לפעם, מחריד מנוחתם של דיירי הבית, אלא שמיד אחר הרכישה נתגלה נחש המסוכן מושלך מחוץ לבית, לאחר שנדרס ברחוב בלי לא ששמו לב. מיד עם רכישת המבנה שופץ המקום מעט כדי להתאים אותו ליהודו החדש. החדרים שימשו קודם לכן לדיירי הבית הפכו לחלל מרכזי אחד בו הוקמו בית הכנסת, הישיבה הישיבה. בראשית שנות ה-50 הורחב המקום פעם הראשונה בעיקר כדי שאוכל לקלוט גם את תלמידי החכמים שעלו ארצה מעיראק לירושלים במבצע עזרא ונחמיה. ההרחבה השנייה של המקום עד לגודלו הנוכחי התרחשה בשנת ה-60, הותיר אחרי את אחד מסיפורי הניסים הייחודיים ביותר בעיר. לאחר שהחליטו להרחיב אותו פעם שנייה, ככה מסופר, נחתם חוזה עם קבלן בניין ששימש שימים אחדים. לאחר שתחילת העבודה חזר בו מהסיכום, זאת מחר שלטנתו גילה במקום מרבצי סלע גדולים וקשים במיוחד, להזיז אותם, לפוצץ אותם, תהיה גדולה בהרבה משמי ששיער בתחילה. לאחר דין ודברים ממושך, תבוא מנהלי המקום את הקבלן לדין תורה, שאמור היה להתקיים בית הכנסת תביג ברחוב רשבם. הקבלן לא הגיע לדיון בשעה שנקבעה. לאחר שחיפשו אחריו שלוחי בית הדין, גילו אותו עומד נבוך באתר הבנייה של בית הכנסת. כששאלו אותו, השיב הקבלן כי בלילה קודם נגלה לו בחלום יהודי תלמיד חכם זקן, הבטיח לו שהוא עצמו יסייע לו בידו לפנות הסלעים מן המקום. מיד לאחר שהתעורר הגיע במהירות לאתר הבנייה, והנה כפי שהבטיח הזקן מן החלום, מרבית הסלעים שמהם חשש לא קיימים עוד במקום. לאחר שהורה לו הגבאי של הכנסת שהראו לו את התמונה של רבי דפתיה שעל שמו קראו בית הכנסת, ישר הקבלן ואמר, זה בדיוק אותו זקן שראיתי בחלום. לימים כאשר נרחב את הכנסת חגיגה גדולה לציון מלאות 50 שנה למקום, סיפר אחד מצאצאי הרב פתיה בפני הציבור את הסיפור הזה. בשעה שגולל את הסיפור המופלא, פרץ המקום לרחוב אדם לא מוכר, אישר את הדברים מיני יובי וציג את עצמו כבנו של הקבלן. על החנוכה באמת חודש לבית הכנסת, לאחר הרחבתו הפילית נערכה ב-1965, היא השנה ה-18 לעצמאות כאן, קיבוץ גלויות בארץ אבות. בטקס השתתפו רבנים, אישי ציבור, ראש העיר, מרדכי שלום. בסיום מגילת הרחבה, חגיגית של בית הכנסת, חתמו על נכבדים בכתב ידם, ושם כתבו על ישיבת מנחת יהודה, שהפכה להיות לאות ומופת. בית הכנסת מנחת יהודה, כמו שאמרנו, משמש עד היום מקום של לימוד תורה של תלמידי חכמים מאז ומעולם, מאז שהוא קם בית הכנסת. יש שם, למרות 65 שנים שחלפו מאז שנוסדה הישיבה בית הכנסת, המקום מוסיף לתפקד עד היום כמקום לימוד. כמו שאמרנו, בבוקר יש את השיעורים הרב יהודה מוצפי והרב בצרי. ביצחק בצרי, אחרי הצהריים יש שם תפילת מנחה בית הכנסת, ובשעות אחרי הצהריים בערב יש שם שיעורי תורה, יש שם שיעורי תורה בדף היומי וכן הלאה. בשבתות בעיקר בית הכנסת מתעורר לחיים, יותר מאות החול, יש שם תפילות בליל שבת בעולם הגדול של בית הכנסת, ויש שם מלא מתפללים בצהובים ילדים, ומה שנקרא חגיגה בבלית בבית הכנסת הזה. אנחנו נשמע עכשיו עוד אחד מהשירים של יהודה עובדיה, וכמו שאמרנו, נינו של הרב יהודה פתיה, השיר שנקרא סמני ראש. אחד הפיוטים המרכזיים לפורים, במסורת של יהודי בבל, הפיוט שמחברו לא ידוע, לבד משמו הפרטי. הוא מדבר על הבן העבר והעתיד מתוך מצוקת ההווה. הפיוט פותר בבקשה לעתיד, סימני ראש על כל אוהביו, כימי צמחני, כימי מרדכי בן יאיר, אל חנו וחנני, מחות תמחהו, לאדום מכהו הם על בנים. לבשת מלכות להדסה, והצלתני במקום המן הגגי, כתנין לבלני. מחות תמחהו, לאדום מכהו הם על בנים. השיר הזה שיר מאוד מיוחד, ששרים אותו יהודי בבל, סימני ראש בפורים.
לא לשבת ביניכם ריקם.
אני חושב שזה בין השירים היפים ביותר שיש ליהדות בבל.
נכון מאוד.
כי ממורדת
אז מה זה דיבוק? בואו נשמע את דברי הרב יצחק בצרי שליטה, בנו של המקובל, הגדול הרב דוד בצרי, שהם נכדים, נינים של, המקובל הגדול רבי דפתיה, הם גם עוסקים בנושא של הדיבוק, בואו נשמע אותו, מסביר לנו מה זה דיבוק, פעם אחת נדע מה זה דיבוק.
שלום וברכה לכל הצופים היקרים. היום אני רוצה לדבר בנושא הדיבוק. היום אנשים מתעניינים מאוד בקבלה, בפרט בנושא הדיבוק, שכולם שמעו בתקופה האחרונה על הוצאת דיבוקים, מה שמור אבי זכה ברוך השם להוציא כמה וכמה מקרים של אנשים שנכנס בהם דיבוק, ואנשים נפשם בשאלתם מהו דיבוק ו למי הוא נכנס, מה הוא עושה, מה הוא פועל. אני מאמין שפרק אחד לא יספיק לנו לדבר הזה, אבל אני אשתדל לתת את הפרק הראשון כהקדמה וביאור בכלל את מושג של דיבוק, ואני אשתדל גם להביא איזה סיפור מהסבא הגדול שלנו, המקובל העילקי, רבנו יהודה פתיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיה מקובל גדול, והוא כתב ספר שלם על הוצאת הדיבוקים שהוא הוציא. ספר נקרא מנחת יהודה, ארוחות מספרות. ספר מדהים שפשוט הוא כתב יומן לעצמו, לכאורה, על כל הדיבוקים שהוא עסק בהם. מה היה להם, מי היו האנשים שנכנס בהם, מה עברו עליהם בחיים. ממש באופן מסודר הוא נתן הסבר שלם לכל הדברים האלו. אז דבר ראשון צריכים לדעת, שכשהאדם נפטר מן העולם, האדם קוברים אותו בקבר. לאחר שקוברים אותו, חופרים, באים שני מלאכים וחופרים בקבר עצמו בור בגובה של האדם הזה. ואז מקים אותו כדי לנער אותו מהקליפה שלו. כי כל אחד מאיתנו יש לו קליפה שדבוקה בו. מה זה הקליפה הזאת? צריכים לדעת שיש הקדמות מאוד בספרי הקבלה על העניין הקליפות. כשאדם הראשון חטא, האדם הראשון למעשה, הוא היה כלול בכל נשמות ישראל. הוא היה גוף שממנו יצאו כל הבני אדם בעולם. וכשהוא חטא, נתמעט גופו. כך כותב רבנו הארי הקדוש. ואז החלקים של בני אדם שהיו מחוברים אליו, הם נפלו לתוך הקליפות. ואז נדבק בהם קליפות. כשאדם נוצר מן העולם, הוא נוצר יחד עם הקליפה. אז למעשה יש בו שני חלקים, יש בו האדם והקליפה שלו. והאדם צריך לדעת את שם הקליפה שלו, אם האדם יודע את שם הקליפה שלו, הוא ילך לתקן את עצמו. אז מנערים אותו מהקליפה שלו, וכמה שהאדם יותר רוחני, הוא פחות קשה לו החיבוט הקבר. למה? כי החיבוט הקבר עצמו, הוא בשביל המטרה לנער אותו מהקליפה, ורגע שאדם מחובר לרוח, אז הקליפה נפרדת ממנו כבר לבד, הוא לא מרגיש בכלל את ההקעה. כך כתוב בשער גלגולים בספרי הקבלה הקדמונים. אחר כך כתוב שבא מלאך ומעיף את הנשמה בכף הקלע ברגע אחד עד בית דין העליון. צריך לדעת שבית דין העליון נמצא במרחקים גדולים מאוד. כמה שאנחנו יכולים לדעת, נמצאים במרחקים גדולים מאוד מאוד. כשהוא מגיע הנשמה לבית דין העליון, לוקח לו 30 יום לספר על כל מעשיו. מעבירים סרט, שבסרט הזה מראים את כל מעשיו של האדם. גם אם הוא היה אדם צדיק, הוא צריך להגיד מה הוא היה, מה הוא עשה, מה הוא למד, מה הוא התפלל, מה הוא זה. ואחרי זה ביום ה-30 יום, מכניסים אותו לגן עדן, שזה 30 יום שאדם צריך הרבה 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 לרחמי שמיים, שהוא יושב שבעה על אחד מה... קרובי המשפחה שלו, להתפלל ולבקש שהאדם יזכה לגן עדן. אחרי 30 יום, אז מחליטים, הוא נכנס לגן עדן, הוא נכנס בשלום להפך. והסבא, קדישה, היה מספר כל אחד ואחד מה שקורה. אז יש נשמות שהם נענשים, שהם לא יכולים להיכנס לגן עדן, אז נכנסים לגיהנום. משפט הרשעים, בגיהנום 12 חודש. אחרי 12 חודש, נכנסים לגן עדן ומזדקחים. אבל יש נשמות שגם לגיהנום לא יכולים להיכנס. אלא הם צריכים להתגלגל בדומם, בצומח, בחי, בחי מדבר ובחי בלתי מדבר, בבהמות ובחיות, בעצים, באילנות, בכל מיני צורות שיכולים להתגלגל, הם יכולים להתגלגל. ויש אנשים שהם גם לא מתגלגלים, אלא הרוחות האלה מסתובבות בעולם, והם רק נענשים בכף הקלע, הם עוברים עונש שמלאך, מקצה אחד של העולם, לקצה השני זורק אותו וזורקים אותו חזרה, זורקים אותו חזרה, ככה העונש שלהם. הנשמות האלה שמסתובבות באוויר העולם, האדם לא יכול להתקרב אליהם, רק אם חס ושלום, האדם עושה, מקטיר לשדים, כל מיני דברים כאלו, אז האדם חס ושלום יכול להידבק במזיקים האלו. רבי יוסף חיים זיה, בעל בן ישראל, אומר שבבגדד, היו הרבה אנשים עושים מקטרים לשדים, ואז היה קורה שבאים כל מיני רוחות ונשמות, והיו נכנסים בני אדם. גם הסבא הגדול, המקובל על הקיר, רבי יהודה פתיה, מביא את זה בספרים שלו. והוא מביא הרבה סיפורים על כל מיני אנשים שהוא הוציא מהם את הרוחות, והוא סיפר עליהם ממש אחד לאחד בבגדד, איך שהוא היה מוציא מהם את הרוחות, והיה מייחד ייחודים בשמות הקודש, והיה מכה בהם עד שהם הוציאו אותם. צריכים לדעת שהייחודים שהמקובל עושה, הוא כמו מכות קשות של אש פוגעים ברוח שנמצא בתוך האדם. איך הרוח של האדם נראית? אז כותב הרב יהודה פתיה בספר בדף 156, הוא כותב שיש רוחות שהן בגודל פול הלבן, קטנים מאוד מאוד. הם יכולים להסתובב בגוף של האדם, וכשאנחנו היינו במקרים של הדיבוקים שהגיעו לישיבה, כמה פעמים ראיתי איך שהרוח מסתובב בתוך גוף של האדם, ממש באיברים שלו. באותו מקום שהוא מסתובב, יש לו נפיחות, שהולכת והולכת, הוא אומר לך עכשיו ביד זה נמצא, עכשיו ברגל, עכשיו בזרוע, עכשיו בצוואר, בכל מקום זה מסתובב. אז זה רוחות קטנות, יש רוחות עם יותר גדולות, גודל ביצה. ממש נפיחות של בן אדם שעובר לו נפיחות. וזה הרוח מסתובבת, 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 מסתובבת בגוף של האדם. וזה ממש כואב לו כאבים איומים. חוץ ממה שזה כואב לו, כי זה ממש נפיחות שמסתובבת שמה, הוא גם משתלט עליו. זאת אומרת, אם האדם הזה לא היה רגיל לשתות, והרוח כן רגילה לשתות, היא רוצה שהאדם הזה ישתה. יחד בשביל הוא רוצה לנעוף, רוצה שינעוף גם. אם האדם הזה רגיל לשתות שחר, והרוח הזה לא רגילה לשתות שחר, היא לא נותנת לאדם לשתות שחר. או האדם רגיל לעשן, והרוח לא הייתה רגילה לעשן, היא לא נותנת לו לעשן. זאת אומרת, היא משתלטת על מהות האדם ועל כל החלטותיו, ככה שהאדם לא יכול להחליט כלום. הוא מופקד בידי האדם, בידי האדם שני. אז תגיד, יש במיש רוחות שהיו רוצחים למשל, אז הם רוצים לקחת חרב ולהרוג את הבן אדם השני. הם רוצים לצוח, הם משתלטים עליו, הם תופסים חרב להרוג אנשים. הם מסוכנים מאוד מאוד. וככה זה הדרך, יש כל מיני רוחות, ותלוי גם כמה כוחות ופעולות נותן להם. יש רוחות שהם לא יכולים להזיק לבני אדם בכלל. יחסים לבני אדם, אבל אין להם את הכוח. בפרט אדם שעוסק בתורה, נכנס בו רוח, הרוח אין לה את האפשרות בכלל להסתובב בגופו של האדם. אלא היא פשוט עומדת ונעמדת. הסבא מספר על אחד מהחכמים בבגדד שנכנס בו רוח, והרוח נשארה תמיד במקום התורפה. שם היא נמצאה במקום שלא הצנוע. למה נשארה שם? כי שם זה המקום היחיד. שם היא נמצאה במקום שלא הצנוע. למה נשארה שם? כי שם זה המקום היחיד שיכלה להחזיק את עצמה בכוח הלימוד תורה והחסדים שאותו אדם היה עושה. מה הסיבה שנכנס? יש בזה כל מיני סיבות שאני לא רוצה כל כך להיכנס כרגע לנושא הזה, אבל אולי מתוך הסיפור נוכל להבין איזה סיבות שנכנסו לאנשים. אבל זה לא אומר לפעמים, גם באדם שנכנס בו הדיבוק, זה לא אומר כלום. לפעמים זה כן אומר, אבל לא תמיד זה אומר. היום בימינו זה לא כל כך מצוי, העניין של דיבוקים, אבל יש הרבה מקרים כאלו. אני יכול להגיד שבערך, יש מקרים של 10 מקרים בשנה בערך שמגיעים אצל מורבים, מקרים של דיבוקים שמגיעים ואנחנו בישיבה, אנחנו רואים אותם וזה. יש מקרים כאלו, אבל שיש דיבוקים שאין להם זכות לדבר מתוך גרונו של האדם, ולפעמים יש מקרים שמדברים, אם הם לא רוצים לדבר, אז כשמפרסמים סיפורים, זה מקרים סיפורים שהם כבר מדברים ומספרים על עצמם, מספרים על מהות חייהם, וככה דברים. אם האדם משתמש בהשבעות, ויכול להכריח אותם שתמיד ידברו, כל רוח, אפילו אדם שרוח שלא מדברת, אפשר להכריח אותו מכוח ההשבעות של שמות הקודש שיכולים. אבל חכמי הקבלה תמיד נזרים לא להשתמש בהשבעות, כדי לא לגרום למצב שהרוח פשוט תדבר. אבל זה פשוט מדהים לראות דבר כזה. א' כל זה נותן לנו את האמונה בהשארת הנפש, לראות איך, מה הקדוש ברוך הוא עושה. הסבא סיפר סיפור על יהודי אחד בבגדד שקראו לו ראובן משה מני, שנכנס בידו, קראו לו יחזקאל עזרא בן ישראל, ונכנס בו ראובן משה מני. הרוח קראו לה ראובן משה מני, והאדם שנכנס בתוכו קראו לו יחזקאל עזרא בן ישראל. הוא מכונה בשם בכור. הוא אמר שיש לו כמה שנים עירורים מאוד קשים, שבתוך הלב שלו, שבפתע פתאום, באמצע תפילת 18, שהוא מתפלל בלחש, הוא אומר קדיש וקדושה, הרוח מבקשת ממנו שילך ויתנצר, והוא לא רוצה את זה, כי הוא יהודי, מאמין בהשם אחד ושמו אחד, ולא רוצה להחס בשם להחליף לדעת, הוא יודע מה לעשות. הוא הלך אצל המקובל האלקי, הדוד של הסבא קודם כל, המקובל רבי יוסף חיים זיה בעל הבן איש חי, רב הראשי של בגדד. הוא הלך אליו, ורב בן איש חי שלח לרב הראשי של חברון, המקובל האלקי, רבי אליהו מעני, על הדבר הזה. ואמר לו רב אליהו מעני שלא יתעסק בזה כי זה רוחות, ושיגיד לו שישים מזוזה בחולצה אצלו, ישים מזוזה כל הזמן כדי שלא יזיק כולה רוחות. ככה אמר לו. אבל המזוזה הזאת באמת לא כל כך פעלה אצלו, והשהרוח הייתה סטרה אחת גדולה מאוד מאוד, ולא עזרה לו הרבה. אז הוא הגיע לסבא הקדישה רבי יהודה פתיה, ורבי יהודה פתיה נכנס אצלו והתחיל לדבר עם הרוח, והרוח לא רצתה לדבר, והייתה עושה כל מיני קולות וצחוקים וצוחקת על רבי יהודה פתיה, והייתה אומרת לו, מי אתה שתעשה לי, כשהרב שלך זה הבן איש חי, רבי יוסף חיים זיה, לא הצליח ואמר להם שישימו מזוזה ואתה בא ומתעסק איתי? ונלחם איתו וממש מלחמה, ולא הסכים וכילל אותו וצחח עליו וצרח עליו, אבל הוא בכל אופן המשיך את הייחודים, המשיך את הכוונות ואת השמות הקודש, והיה מכה בו וזה היה כואב לו והיה צועק והיה אומר לו אני אעשה לך צרות וצורות וכל הדברים האלו. וכשהוא ראה שהוא ממש מאיים עליו, הוא הלך לספר את זה לחברותה שלו. חברותה שלו היה מקובל האלקי, רבי שמעון אגסי, זכר צדיק קדוש לברכה. הוא הלך לספר לו את זה לרבי שמעון אגסי. ורבי שמעון אגסי הלך להגיד לבן איש חי. אמר הבן איש חי, רבי יוסף חיים, אמר לו, רבי יהודה, אל תתעסק בזה. אלה מסוכנים, אלה יכולים להזיק. תזהר מהם. שהסבא קדישה ראה את זה, הוא לקח שופר, הוא הלך מכמה ביחודים וניגש אליו ודיבר איתו בנחת, תגיד לי מה שמך, מה אתה עושה, למה נכנסת בבחור, דיבר איתו בהכנעה, בדברים ממש פלאים פלאים, איך שכתוב את המעשה כאן בפרטות, איך שהוא דיבר איתו. ואז הוא סיפר את הסיבה שהוא נכנס בבחור, והוא אמר כל העבירות שהוא עשה, ממש בפרטי פרטים את כל העברות שהוא אמר. הוא סיפר, ועד שהוא הגיע לעניין הזה, שהוא גילה את האמת. הוא גילה שבאמת הוא נשמה אחרת. הוא מאיר זמיר. והוא המשיח השקר שקם לעם ישראל באותה תקופה, שקראו לו שבתאי צבי. הוא גילה שהוא עשה הרבה עבירות, עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. כל העבירות האלה שהוא עשה אותן, זה מכוח התומעה שהוא נטמע בכל הדברים האלו, הוא סיפר את כל העבירות שלו. והחטא, הסיבה העיקרית שהוא נחטא, שהוא נכשל באשת איש. אני לא יודע ממש את הפרטים שהוא אמר את כל העבירות, אבל הוא אמר, הוא עבר הרבה עבירות שממש קרובים, שמחילה ממנו אני אומר את זה, אבל אני אומר, בעיקר את העניינים של פגם וכל הדברים האלה קלקולים, שזה ממש כן. ואז דיבר איתו רבי דפתיה בנחת, אמר לו, תשמע, אני לא בא לחס ושלום להזיק לך, אני לא בא לצייר אותך, אני סך הכל רוצה לתקן אותך. ואני יודע משהו אחד שהייחודים שהמקובלים עושים, ותדעו לכם, הייחודים ושמות הקודש שהמקובלים עושים, הם מאוד מאוד כואבים להם, כמו שהזכרתי מקודם. כי הם נמצאים בתוך טומאה, והקליפה מסובבת אותם חזק מאוד, ובאים הקדושה להפריד את הקליפה מהטומאה. והקליפה הזאת שמחוברת אליהם, היא ממש קשה להם להיפרד ממנה, כי הם כל כך דבוקים בה. והייחודים הם מבטלים את כוח הקליפה ומנסים להפריד את הקליפה, וזה קורע אותם וזה כואב להם, כמו שאתה מוציא קוץ מתוך צמר גפן. איך זה נקרע ונחרט וכאבים, וככה זה נחרט, ככה זה הדבר הזה. זה פשוט דבוק בהם, והייחודים ושמות הקודש, בכוח השמות הקודש והכוונות והתקיעות בשופר, הם משגעים אותם. אז רבי דפתיה אמר לו, תשמע, אני יודע שהאיסורים האלה הם יותר איסורים משל גיהנום. אני יודע שזה כואב לך, וזה מצער אותך, ואתה פשוט לא מסוגל לעמוד בזה, אני יודע את זה. אבל אתה יודע משהו אחד, אני רוצה לטובתך. ושאלה בטוב בנחת, למה אתה מקלל? למה אתה מדבר? למה אתה רוצה להזיק חס ושלום? בשביל מה לך להזיק? אני רוצה לטובתך, לתקן אותך. לא סתם באת אליי, שאתה סובב כל כך הרבה צרות וכל כך הרבה זה, אתה באת בשביל שאני אתקן אותך. ואז הוא ישב רבי דפתיה, הסבא קדישה, והיה מייחד את היהודים, ובכל יום הוא היה בא אליו. תקופה ארוכה היה בא אליו, היה מתקן את זה. הסבא כזה שמביא שלפעמים גם שנתיים לקח לו להוציא רוח. זאת, אנשים חושבים שרוח זה אוקוס פוקוס. המקובל בא מייחד ייחודים, מוציא את הרוח. אין דבר כזה. יש רוחות שאפשר להוציא אותן ברגע אחד. אבל יש רוחות שהן קשות, שהן צריכים, הקליפה כל כך דבוקה בהן, שצריכים שמות הקודש וייחודים ותפילות ויעבור השם. על פניו העיקר, השם, השם, כל, רחום וחנון, ערך אפיים, מרב חסד ואמת. ממש לבכות את היהודים במידות, לבקש עליו הרבה הרבה, הרבה רחמי שמיים. וככה הוא ממש ייחד את היהודים בשמות הקודש שעשה. בתקופה ארוכה, הוא כל פעם היה מדבר איתו, והיה אומר לו שהוא ממש, אני יודע שהנשמה שלך לא רוצה לקלל אותי. רק הקליפה שנמצאת עליך, היא זה מה שעושה את כל הדברים האלו. והוא היה מתחיל לקבל את זה, והוא היה צועק צעקות מכאבים. ואולי רבי דפתיה לא משכיח לכל צעקתו, ותדעו לכם משהו אחד, רבותיי. הרוחות האלו, הם פשוט מרוב כאבים מנענים את הבן אדם. לפעמים האדם חושב שהרוח רוצה להזיק לאדם, כי אני ראיתי במו עיניי, איך שהרוחות האלה מטלטלים את הבן אדם, הם לוקחים אותם ודופקים אותם על קירות, מעיפים אותם, מה שארבע, חמישה אנשים יעמדו, יחזיקו אותם, הם מעיפים את חמישה אנשים, פשוט בכוחות על-טבעיים. מה הסיבה הזו שזה קורה הדבר הזה? הם פשוט כל כך חזק הרוחות האלה, הם כואב להם, והם כל כך קורה הדבר הזה. הם פשוט כל כך חזק הרוחות האלה, הם כואב להם, והם כל כך רוצים להתפרץ, אז הם בכל צורה וצורה, הם פשוט משתוללים, משתוללים כדי מרוב הכאבים שהם סובלים. וכמובן שגם הבן אדם, שבו הרוח הוא גם סובל כאבים ימים ונוראים. צריך לדעת שיש רוחות שהן קטנות והן יכולות לעלות לגרון. יכול לחנוק את האדם. יש רוחות שהן יותר גדולות שהן לא יכולות לגרון. אבל הרוחות האלו הם סובלים בסבל קשה מאוד, וגם לאדם שנמצאים בתוכם. יש להם צער ואיסורים שאין כדוגמתו בעולם. כמה פעמים שאני ראיתי את המקרים, אני ראיתי את האנשים שהם סובלים. ממש היינו בוכים, 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 בוכים. כל כך ברחמנות על בני אדם האלה, מה שעובר. כל זה שאדם רואה איך שדיבוק נתנה אז בתוך האדם, שכל זה שהנשמה הזאת היא לא מתוקנת, היא מחוברת לקליפה, מכוח העבירות שהיא עשתה במשך החיים, שנדבקה בתומעה והקליפה שלה נדבקה ונדבקה ונדבקה ואין לה תיקון, לא בגלגול ולא בזה, אלא פשוט עובד מכף על קרע לכף על קרע, עד שאדם מזכחים אותו ומזכחים אותו ומנקים אותו, עד שהוא יכול לחזור בגלגול. פעם אחת נוכחנו במקרה של דיבוק, שמורבי דיבר איתו, ודיבר איתו חזק מאוד, ואז הוא אמר לו שאחר כך, כשהוא זיקח אותו, הוא יעלה למעלה, ואז הוא יזכה לחזור עוד פעם בגלגול, ואמר למורבי, באיזה אישה שתיכנס להיריון, בעוד מעט, ואז היא תלד, והיא תלד בן, וזה יהיה הוא. ואז הוא יחזור עוד פעם לתקן את עצמו וכל הדברים האלו. באמת הרב התפתי המשיך, והיה עושה ייחודים, ושמות הקודש, וכל הדברים האלו, עד שהוא ממש היה מקבל ממנו תשובות, ואמר שהוא שבתאי צבי, ומנתתו הייתה בחנק, והוא לא עשה תשובה, והוא נקבע בקברי הנוכרים, ביותו בחיים, הוא ראה קליפות וראה דברים, וממש הוא סיפר את כל העבירות שהוא עשה, ואת כל הדברים של זנות שהוא עשה, וכל הדברים האלה, זה מה שנגרם לו, שהוא נכשל באשת איש, והוא גם, הוא שכב עם זכר, ובזמן שהוא היה לבוש ציצית ותפילין, וגם השם ישמו, הוא הכשיל את אשתו בעבירות חמורות, הוא אמר לאשתו ללכת עם, להכשיל אותה, אפילו שהייתה אשת איש, הוא הכשיל אותה עם זה, וכל זה הוא סיפר כמה שהוא עבר, ואז הוא אמר לו שילמדו ויעשו כל הדברים האלו, ואז הוא ייחד את היחודים ואמר לו שאחרי זמן מסוים, שידע שהוא יעזוב אותו ויפרד ממנו, ואחרי תקופה קצרה, הוא באמת עזב את הבכור הזה, את היהודי הזה, ועזב אותו והלך. אבל כל הזמן היה רבי דפתי אומר אותו אדם שהיה בו את הרוח שגם הוא ילמד זוהר ויתבוא במקווה ויחד ייחודי ויתקדש ויתאר כדי שגם הוא יעזור לעצמו. כי צריך לדעת משהו אחד. גם כשהבן אדם יש לו רוח, אם הוא רוצה שיוציא בו את הרוח, הוא צריך ללכת לחכם לבטל את דעתו אצלו. וגם לעזור לחכם על ידי שהוא מתקדש ומתאר ומתחזק ועובד השם וממש נתאב ומזדקך, אז יוצא מן הרוח. וזה השארת הנפש. שאנשים הולכים לבית הקברות, וחושבים, יש אנשים שרחוקים, אומרים, לא, זה סך הכל אבן, זה סך הכל כלום. פה באים מעוררים אותם, שמראים להם את הדברים האלו, את האותות והמופתים האלו, והם רואים את זה, הם פשוט מבינים שיש חיים לאחר המוות. שיש חיים לאחר המוות. כמה מוסר שתיתן לאדם, ברגע שאדם רואה את הדברים האלו במו עיניו, אז הוא לא יכול שלא לפחד ולהבין שעל כל דבר ודבר, הקדוש ברוך הוא יביא את האדם חשבון המעשים. ואנחנו צריכים גם להבין משהו אחד, אנחנו האנשים ששומעים את הסיפורים האלו וקוראים את הספרים האלו. וכל אחד מאיתנו יכול לקרוא את הספר הזה, הספר הזה שיקרא, ויראה את הסיפורים שכתב הרבי דפתי, ויפתח ספרים אחרים. יש בלי סוף ספרים שכתבו בסיפורים על רוחות ודיבוקים. האדם ישוב ויחשוב בליבו מה אני צריך לתקן, איך אני צריך להתנהג עכשיו מיום ועלה, שאני שומע סיפורים כאלו, להבין שאני צריך לתקן. אם חס ושלום אדם נכשל, באיזה אבון שיכול להיות, כי לא אכפוץ במות אמץ, כי היא משובו מדרכו וחיה. אלוקים לא רוצה חס ושלום להניש אותנו, אלוקים אוהב אותנו, הוא אבא של כולנו, סך הכל רוצה לנקות אותנו מהקליפות. הוא מביא לנו את האנשים האלה בשביל שנתנקה מהקליפות. הקדוש ברוך הוא אין לו נשים, סך הכל זה ניקוי מהקליפה, מהשתחרות הקליפה. איך האדם יכול לנקות מהקליפות האלו, מהסטרה שנדבקה בתוכו? איך הוא יכול לנקות? על ידי שישוב בתשובה שלמה. שזה חכמי הקבלה כתבו שאדם יצום יום אחד, ינקה את נפשו ויעשה וידוי, תשובה, חרטה, וידבק בתורה. ברגע שאדם עוסק בתורה, נדבק בעץ החיים, מתנער ממנו כל התומעה, כל הקליפות וכל הדברים האלה מתנערים ממנו. יניח תפילין, יתפלל, יתקדש, יתאר, יתבוא במקוואות. זה מה שנותן לנו. וגם נשים, שגם הם, יש להם את המצוות, המעשים הטובים. כמה שאדם יותר מתחבר למצוות ולמעשים הטובים ושומרים את הנידה, חלה, הדלקת הנר. מצוות שהאישה חייבת בהן, לטבול בטהרה, ללכת להפריש חלה על כל דבר שאוכלים. ואת כל הדברים האלו לשמור בקדושה וטהרה. גם עוד כותב הרבי דפתיה, כותב פה בספר שלו, כותב שאיך יכולים להיכנס חס ושלום רוחות, אומר שהזכרנו שהרי הקדוש אומר שלפעמים נכנסים דיבוקים בבני אדם, איך? על ידי שהאדם לא מברך על האוכל שהוא אוכל, כי מה יש באוכל? לפעמים אנשים מגולגלים בצומח, בפירות, באוכל, ואז האדם שלא מברך, אפילו במים יכול לגלגל דיבוק, רוח, ואז האדם שהוא מברך, הוא מתקן את אותו רוח. אבל אם הוא שתה את זה בלי לברך, אז הוא שתה את הרוח עצמו, ואז באים לו הרהורים רעים, מחשבות זרות, ואומר רבי דפתיה, שלא כל רוח היא מדברת מתוך גרונו. לפעמים האדם נכנס לו מין עוד צבעים שלא, שלא מתוכו, כאילו זה, במדע, היום קוראים לזה כוח של נשמה, שהוא לא הוא אותו אדם, כמו חלק שבאדם שהוא לא היה עושה את זה, אלא האדם עצמו לא עושה את זה, ויש מישהו שבתוכו שמכריח אותו לעשות דברים כאלו. מה זה הדברים האלו? זה חלקים של רוחות ונשמות שנכנסו בני אדם שמטמאים ומטומאים, שלא תוקנו על ידי שהוא לא בירך את הברכות האלו. אז כאן, מעלה כל אחד גם מתחזק בעניין הזה, שכל דבר שאדם אוכל, הוא צריך לברך ברכה שיש לה. אם הוא לוקח כוס מים, הוא צריך לדבר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אם הוא לוקח פרי, וברך ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם בורא פרי העץ. ואז הוא מתקן את הנשמות האלו, דברים שמיוצרים מהאדמה, בורא פרי אדמה, עוגה בורא מיני מזונות, על כל הדברים שלא גידולה מן הארץ, מברך שהכל נהיה בדברו, עופות, בשר, על הכל, כל דבר דבר לברך בכוונה. ואז הוא מתקן את הנשמות האלו, וגם הוא מזכך, שמתעברים בו נשמות שצדיקים לנפשות מעלנו. את הזמן גם, ובזרד השם פרקים הבאים, אני אוכל להסביר איך האדם זוכה גם לעיבורים שקדושים ותאורים שיוכלו לעלות, ומה זה יותר ויותר לפרטים, מה זה החלקים האלה שיכולים להידבק, ואיזה חלקים גם לא נדבקים. יזכרנו לקדוש ברוך הוא, שנזכה כולנו להיות מתוקנים, וכל הרוחות והנשמות והנפשות שמסתובבות בעולם, שיבואו לתיקונם, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, ונזכה בעזרת השם לתחיית המתים, ביד גואל צדק, במהרה בימינו, אמן ואמן. יום טוב לכולם. שלום שלום.
אחרי ששמענו את הרב בצרי על מה זה דיבוק, אנחנו נרצה לשמוע את השיר שמחונה. שמחונה זה שיר ששרים אותו בברכת הלבנה. שמחונה, שמחונה בברכת הלבנה. חידוש הירח בו ליבי שמח, וצר לנגח באור השכינה. הוא פועל לאמת, פעולתו אמת, תהיה נשלמת בשלמות בניינה. תחדש גברת בעילוי עטרת, עד קטע תפארת ותפארת בינה. שיר ארוך שחבר אותו רבי יוסף חיים. הזמן אנחנו שרים טוב ומהיר שבאו אלוקינו אשכנזים. אז הם שרים שמחונה בברכת הלבנה, ששרים אותו שוב יהודה עובדיה והמקהלה שלו.
גליס מירושלים, עם הרב ישראל גליס.
היום עלו 20 שנה לפטירתו, לחתול עולמו של הגאון הגדול רב שלמה זלמן אוירבך. בואו נשמע שיעור של מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל לפני 45 שנה, שיעור בעניין פסח. נשמע את קולו המתוק והמיוחד של רבי שלמה זלמן אוירבך.
שבת הגדול, הרי אתם יודעים, מי שאז היה נס, מי שבקחו היה בעצו, ואמרו את זה, המשיבור הדרם מבין את הדברים, זה אני לא צריך להגיד אותך. אבל יש טעם אחד שהוא חשוב מאוד לדעת אותו, ואולי הוא אמת. על הכתוב בתורה הוספרתם לכם למוכרס השבת. וזה היה תמיד מחלוקת בינינו ובין הצדוקים. אם אמרו שספירת העומר מתחילים ממוכרז שבת שבסוף הפסח, ואנחנו אומרים שבת זה פסח, כן? זה פסח. אז לכן, והגמרא אומרת כי גם יום טוב נקרא בשם שבת. אבל השבת הגדול הוא, זאת אומרת, בשביל שסנדרשיס, שקבוע וקיימה, כבו ישר הסיטור מלאכת, לא קשור עם יציאת מצרים לגמרי. אז לכן כך קוראים לשבת שלפני פסח, שזהו השבת הגדול והקדוש, כמו שאומרים ברצי. לדעת שיש עוד אחד שהוא שבת, הפסח שהוא בא, היום טוב הוא גם כן שבת, רק זהו שבת גדול. אבל הפסח עצמו הוא גם כי שבת, כדי לדעת מתי זה הוספר כמוכם ממוכרס השבות, זה מיום זה, מפני שגם הוא נקרא שבת, אלא זה שבת גדול, וזה לא שבת גדול. כמובן יש אולי טעמים לבעות על העניין הזה, אבל אני חושב, פה אני חושב שזה אמת, בשביל דבר ידוע, שאחרי דברים, אנחנו נוהגים, אני אומר תמיד לדוגמה גם, במשנה יש הרבה דברים, שהרגישו אצלנו דברים נגד הצדוקים, ובמשניות הרבה דברים, אבל אפילו למעשה, יש בגאות השעש, שאוסריה היה גאון עצום, שהוא טוען איך קוראים לבן אדם שעולה לתורה יעמוד רב זה וזה, מה זה רב? אדון. יש גאות לפי המקום, הוא אומר, גם אם קוראים לעלות לתורה את משה רבנו, צריכים לומר, להגיד, יעמוד משה בן אמרם. אין, כשמדברים לפני הקודיבור, לא אומרים רב, לא אומרים הרב. אז הוא כועיסה. אבל מה שאני אמרתי, שזה מסיבה אחרת. הלו, קרוי וצוקים זה הכל המשיך אחד, כן, ידוע. הלו, יש קרוי, קרעים, בעלי מקרא. אנחנו, כת הרבנים, ככה זה בספרים, אם ידוע לכם, אני יודע, תמיד קוראים הריב שהיו בין הקראים ובין אלה שהחזיקו בתורה שבעל פה, כת רבונים, כת קראים, אם ידוע לכם. על הכוונה היא ככה, בכל פעם שקוראים בתורה, אני מכבדים את מישהו שהוא יעלה לתורה, אומרים שידעו שהוא לא קראי, אבל הוא עכשיו עובר, עובר. בפרוסה של המבירות והכל, אז יחשבו שמחבדים רק את המקרא, אז יחשבו שהוא שייך לכת קראים. לא, יעמוד רב, מבינים? הוא שייך לכת הרבנים. מיד לאחר קריאת התורה, אומרים לי, משבת יקום פורדון מבקשים על חכמי התורה, שהם יודעים תורה שבעל פה, כי לא המקרא הוא העיקר, העיקר בעלי המסורת, אלה שהתורה שבעל פה. ביום שני וחמישי מיד מבקשים לקיים מונו חכמי ישראל אם אני שאינו מייבי הכל, כי מיד אחר מקרא, כן. אז הכי מסתבר מאוד שקראו לזה שבת הגדול בגלל הדבר. כן. יש עוד עניין של מכירת חמץ, אמנם זה לא נוגע לכם, אני מכל הכל טוב שתדעו את הדבר הזה. הלא נוהגים למכור את החמץ כדי שלא לעבור בבלגר האל ובלגר מצל. יש קהל שזה לא קהל מחלוקת, אבל גדולי עולם אמרו, יש כאלה שאמרו שהרמה אסור לעשות באיסור תורה רק בידי רבנה. לכאורה מחירה זו נראית כהרמה, פוחים לו את כל החמץ, טעם, גוי, מכירים אותו, יודעים אותו, אז יש אולי רושם של הרמה. אז אם כן, הרמה הזו היא בדאורייתא. למה מזה מדובר? היה גאון אחר, פרפו על שור, שהוא אומר, יש אנשים שיש להם בעלי חיים, כן, בהמות, בגן, צאן, צריכים להאכיל אותם בפסח, ורוצים להאכיל אותם חמץ, מצאו עצה, מכרו את הכל העדר, וכל הבעלים היה מאכיל אותם חמץ. אז הוא אמר, עצור, והמכירה היא הרמה, הוא מוכר את כל העדר שלו לגוי, נמצא שהוא נהנה מחמץ בפסח. אבל העדר שלו, אחי, הרי מכר את זה לגוי, אבל זו היא ההרמה. ההרמה זה הסוג שיש איסור תורה. אם כי למה מוכרים חמץ, הלא עוברים בבר יראה או בר ימצא, שזה גם כן איסור תורה? אז הוא אמר, מפני שמן התורה יש מועיל ביטוי, הלא אומרים כל חמירה. אז מן התורה מבטאים את החמץ. כך מדרבנן אסור, לגבי דרבנן מועיל מה שמוכרים. זה אמר התורה, מבינים אותי? כן? אם לא מבינים, יגיד את זה. אז כך הוא אמר, אבל כולם תמרו עליו, אמרו זה לא נכון. החמץ שמוכרים לא מבטלים. כשאחד עובד כל חמירו, נניח מאפיית אנג'ל, כן? או מי שיש לו ביסקוויט והוא מוכר את כל הביסקוויטים לגוי, אז כשהוא אומר כל חמירו, האם הוא מכוון להפקיר את כל החמץ הזה? חס וחלילה. מה הוא מפקיר? חמץ שידעתי וחמץ שלא ידעתי, אבל לא את החמץ שמכרתי ועשיתי חוזה עם גוי. אלא מה הם צריכים לומר? כל אחד צריך לדעת, זה לא הערמה. זה לא הערמה. מכרתי, אם באמת יביא את הכסף והוא ימלא אחרי התנאים האמורים שם, שהייתים את המחיר, ראיתי, כבר מסודר, אבל אני כבר ידעו לדבר את זה, זה בסדר גמור. אז באמת צריכים לכוון למכור. אלא מה, אם יש אחד, הלא יש הרבה אנשים שלא מכוונים, מי מתחשב עם זה? דברים שבלב אינם דברים. יבוא חתן ויגיד, אני רתמתי על הכתובה, אני לא ידעתי מה כתוב שם. מי שאל אותו? אבל ידעת שזה כתובה, לא חשבת שזה פוסבוק, אבל ידעת שזה כתובה, ואתה חתמת. אם אחד חותם, והחוזה כתוב בשפה לא עזית שהוא לא מבין אותה. אם הוא מרמים אותו, זה לא טוב. אבל אם לא מרמים אותו, הוא יודע שזה חוזה מכר. אז הוא לא יכול לומר, לא ידעתי, אני הכנסת את עצמך לכל מה שקורה.
אחרי ששמענו את השיעור של מרן הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך, אנחנו נסיים בשיר מלך גאול ומושיע של רבי משה ברבצת כחוצין מחכמי משוררי בבל. יהודי בבל נוגעים לשיר את הפיוט הזה מיד לאחרי פורים. שירתו מבשרת את חודש ניסן שעומד בפתח את בראש חג הפסח, ואכן הפיוט הזה מעורר שמחה לחודש ניסן, ראש וראשון לחודשים שמביא בכנפיו את חג הפסח. שיר מלך גאול ומושיע רבי משה חוצין. מלך גואל ומושיע אל נערת בסוד קדושים ולעלינו עצמה ירבה, מחזיק רפן ידי ראשים כיוציא בחודש אביב את בני ישראל חמושים, הודו לאל כחודש הזה לכם ראש חודשים. שמו ירדיו נרוממה עלי נבל ועלי יסור, כי זכר דבר קודשו ויציאו עמו ממצור, והוא ציווה אל אמו, קחו לכם שסה בעשור, להודיע כי הוא ישור על אלוקים ואנשים, הודו לכל כחודש הזה לכם ראש חודשים. יש המשך לשיר הזה, אבל זה שירו של מסתיים. חזקו חוש השלח זרים לבני דום פלגשים, סימם כמפכת הרים, הרי אשורים יהיו נטושים. תכניע גאון זרים, ושלח לעם לך דורשך, האדון אשר מבקשים בניסן ראש חודשים, הודו להל כי החודש זה לכם ראש חודשים. שוב תודה לאתר הזה, אתר הפיוט, שמנהלת אותו בעוז, בגדול, בחדווה, ובמסירות נפש, חי עבדיה. תודה לה, לשירים ולעבודה המיוחדת שלה, שירי יהודי בבל בעיקר, ועוד שירים אחרים בפרט. תודה רבה לכם, תודה לישראל בן צבי, תודה למנדי אור שם בבני ברק, שיהיה לכם לילה טוב. להתראות מישראל גליס מירושלים.
Show.